אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד. שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
באישי טוב. מה שקורה במדינה הוא מצב, כן, מורכב מאוד. נקווה להם טובים יותר.
יום חמישי היום. יום החזרת החללים שלנו. אתה מרגיש גם שאתה הולך ברחוב איזושהי שפיפות קומה?
אין...
שאנשים עצובים?
חד משמעית, זה יום קשה מאוד למדינת ישראל, זה, אתה יכול לראות את זה בכל מקום. זה, איפה שלא תלך היום, אתה תראה אנשים שמתאבלים יחד עם, עם המשפחה, יחד עם, עם כל עם.
למה זה קרה לנו?
תשמע, זה, זו השאלה הגדולה והכי חשובה, והדרך... לדעת למה זה קרה ואיך זה קרה, בסופו של דבר תצטרך להיות דרך ועדת חקירה ממלכתית, ואני מקווה שנגיע לזה כמה שיותר מהר, שנוכל לספק תשובות גם שנלמד לאבא, וגם לתת תשובות לאותן משפחות.
ארבעה חללים חטופים, לפי החמאס, שירי ביבס, ילדי הקטנים, כפיר ואריאל, ועודד ליפשיץ. אני לא מצליח להבין, לא שואל אותך אפילו את זה, איך מישהו שנראה כמו בן אדם יכול להרוג ילדים קטנים? בכלל להרוג?
אנחנו מתמודדים עם אויב, אויב אכזר, שההגדרה בינם לבין בני אדם כנראה היא לא, היא לא מדויקת. זה, זה באמת, זה הכי נמוך והכי נורא והכי קרוב למה ש... ידענו בתקופה נוראית אחרת של העם היהודי. אני, אי אפשר להסביר למה זה קרה. אני, אתה יודע, אני, כל הזמן יש לי את, את התמונות האלה, בגלל בקשת המשפחה, אז אני לא, לא אכנס לשמות לפני שיהיה לנו זיהוי ודאי, אבל
זה התמונות האלה
שהחמאס פרסם, כן. אבל התמונה הזאת של אמא שמחזיקה שתי ילדים והילד אוחז בחולצה שלה, אני מכיר את האחיזה הזאת, גם זה אחיזה של, של פחד של אל תעזבי אותי, ו... זה נגמר בצורה הכי, הכי רעה שזה יכל להיגמר, ואסור לנו לשכוח את זה, ועם ישראל צריך לזכור את מה שקרה שם, צהל צריך לזכור את מה שקרה שם, ואנחנו צריכים לסגור את החשבון הזה.
הפעימה הנוספת תתקיים או לא?
אני מאוד מקווה שכן. אני רואה שיש מאמצים בינלאומיים רציניים מאוד לוודא שזה יקרה. יש קושי...
מה אומרת הפעימה הנוספת למי שלא יודע?
העסקה מחולקת לשלבים. אנחנו עכשיו, אני מאוד מקווה שבשבת נסיים את השלב הראשון, שיחזרו שישה חטופים שהם בחיים. חלק מהעסקה הזה גם החזרה של החללים. לאחר מכן יש שלב נוסף. השלב הנוסף מדבר על החזרה של...
כמה יש כיום? 73?
73. אם אתה מוריד את, את מי שחזר היום, אז צריך לספור ארבעה פחות, אבל 73 ש, שמדברים עליהם. שלב ב' של העסקה הוא שלב יותר קשה, מדובר על שחרורים יותר, יותר קשים, והחזרה של, של אנשים נוספים. אני מאוד מאוד מקווה שזה יצא לפועל, אני לא רואה סיבה שזה לא יצא לפועל, למרות הלחצים בתוך הקואליציה של נתניהו, אסור להתפשר על זה. בסוף, הם נחטפו והופקרו במשמרת של הממשלה הזאת, אז עם כל הקושי הפנימי של הממשלה הזאת, צריך להחזיר אותם, ואחרי זה להתמודד עם מה שיבוא. צהל מספיק חזק, מדינת ישראל מספיק חזקה להתמודד עם מה שיבוא אחר כך. אני גם חושב שיש לנו אינטרס, אפילו ביטחוני, להחזיר את כולם לגבולות מדינת ישראל, ואחרי זה שתהיה לנו שם חופש פעולה משמעותי יותר.
תראה, מה שאתה אומר זה בעצם מה שאומר נתניהו. אבל יש כאן בעיה אחת, המחבלים הארורים הללו רוצים התחייבויות בינלאומיות שאתה לא תמשיך את המלחמה. הם רוצים הגנה על אלה שרצחו ותפחו, שאתה לא תפגע בהם. וברור לך שחלק גדול מהם יחזור לפעילות מחבלית, הם ברור שהם לא ישבו בשקט.
הם לא הולכים להיות מורים.
אותך, סליחה?
הם לא הולכים להיות מורים אחר כך.
ברור. ואני שואל אותך, איך אתה לוקח את זה לאותו מקום שאתה אומר לי, נפסיק את המלחמה ואחרי זה אולי נחזור. ואם אתה תיתן להם ערבויות בינלאומיות, אתה לא תוכל לחזור.
אז אני... גם מכיר את הדרישה הבינלאומית וגם מכיר את החוק הבינלאומי, וברגע שמדינת ישראל תותקף, והאנשים האלה, כמו שאתה אומר, לא הולכים להיות גננות בבית ספר. רוב רובם הגדול, 70% מעסקת שליט חזרו לעסוק בטרור. ברגע שישראל תותקף שוב, יהיה לה את כל הלגיטימציה.
לא חזרו, רצחו.
תהיה לנו את כל הלגיטימציה לחזור ללחימה ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. התנאים יהיו טובים יותר. לא יהיה לנו שם אזרחים ישראלים שמסתובבים בין פצצות.
תראה, קטר היא זו שמממנת, ממנה, וכנראה גם תממן את הרעות החולות האלה שיושבות בעזה. אבל יחד עם זה, ומבלי להתייחס כאן אם כן עזרו להם מלשכת ראש הממשלה או לא, כי אני לא יודע, אולי אתה יודע.
אני גם לא יודע, צריך לבדוק את זה, אני כן, מקווה אבל... שיבדקו גם.
ואני מקווה שיבדקו, אבל אני רוצה להבין, ישראל כרגע נעזרת בהם, ובמשך כל השבועות, או חודשים אפילו, אנשים בכירים מאיתנו היו שם. מוסד, שבק, איזה מין מתווכת זאת, שבעצם מממנת מצד אחד את הזווה הזאת, ומצד שני, ישראלים נפגשים איתה, והיא כאילו מתווכת הוגנת. איך זה מסתדר העניין הזה?
אין בזה היגיון לוגי. בסופו של דבר...
אתה אומר במלחמות אין היגיון
כן,
לוגי.
בסופו של דבר אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות בשביל להחזיר את האנשים שלך למדינת ישראל. זו המדינה שיודעת לדבר עם חמאס. לצערי הרב, בתקופה האחרונה יש התגייסות אמריקאית מדהימה מצד הנשיא הנכנס. גם הנשיא הקודם עשה עבודה טובה עבור מדינת ישראל, אבל הנשיא החדש מאוד מחויב למדינת ישראל, ואנחנו רואים גם דחיפה משמעותית. כל מה שקורה בלשכת נתניהו הוא מדהיג מאוד. בסופו דבר זה הלשכה הכי חשובה במדינה, ואני חושב שצריך לחקור את זה כמה שיותר מהר. דרך אגב, גם למענם. אם הם באמת לא עשו את זה, שיחקרו יגידו שהם לא עשו את זה, אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה
להיות,
באוויר.
יכול להיות שמי שהגיע לשם הגיע בשליחות? כאילו אולי לתת איזשהו... אני לא יודע, אולי לקדם איזשהו משהו מתחת לפני השטח, שיהיה קשור לחטופים? הרי מה למישהו מלשכת ראש הממשלה... וקטר, המדינה מממנת טרור.
המילה מממנת. הרבה כסף יש בקטר. אני לא יודע מה, לאיזה עבודה הם נזכרו, ואם הם באמת נזכרו, אני שומע את השמועות ביחד כמו כולם, אף אחד לא בדק את זה. צריך לבדוק את זה. ראינו אמירה מדהיגה של השב"כ שאומרת שיש סיבה לדאגה וצריך לבדוק אותה. אני מאוד מקווה שבאמת יעשו את זה. אי אפשר להשאיר הרי את הלשכה הכי רגישה במדינה, שבסופו של דבר יודעת כל מה שקורה פה ככה בקשר עם קטר.
ושוב, מתוך התקשורת, ואין לי מושג אם זה נכון, אם זה לא נכון, מסתבר שהיו לא רק מלשכת נתניהו, אלא היו אחרים שתופסים עמדות כאלה ואחרות, שגם הם שם התערבבו עם קטר.
את זה אני עוד לא שמעתי אם יש עוד אנשים. אבל אני, אם יש עוד
אמרתי,
אנשים,
אין לי מושג, זה לא...
אני לא שמעתי על זה, אבל אני אומר,
זה לא
כל
עובדה
טענה
ש...
כזו צריך לבדוק.
שאני מייצק, אני רק שמעתי.
כל טענה כזו צריך לבדוק.
טוב. אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון. אתה רגוע ממה שקורה שם בנושא מצרים?
אני חושב ש... צריך להיות חכמים בנושא הזה. יש יותר מדי אמירות בעייתיות ופופוליסטיות, גם של אנשי ציבור, וגם של מתדרכים למיניהם, שיכולות לעשות הרבה נזק בין המדינות. אני חושב שצריך להבין שיש לנו אינטרס לשמור על מצרים כמו שהיא נמצאת איתנו היום, ולא צריכים להעביר את המצב.
השאלה אם זה אינטרס שלה. אני בשבוע שעבר כתבתי מאמר גדול במעריב, וגם בג'רוזלם פוסט על הנושא של מצרים. מצרים החלה את ההתעצמות שלה בסיני, מטעמים שלא קשורים בכלל לנושא הזה של המלחמה, שנים לפני זה כבר מזרימה כוחות לסיני, והטענה היא, וישראל קיבלה את זה, מלחמה במורדים, בדאש ואחרים. אבל כדי ללחם בדאש אתה לא צריך טנקים, כדי ללחם בדאש אתה לא צריך מטוסים, וכדי ללחם בדאש אתה לא צריך כוחות בסדרי גודל של דיוויזיות. ולאט לאט בשיטת הסלאמי הם נכנסו עוד ועוד 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 ועוד, ואני אתמול שלשום צפיתי בטלוויזיה המצרית וראיתי את ההתלהמות, וכל התלהמות כזאת היא בידיעת הממסד. אף אחד בטלוויזיה המצרית לא יגיד מילה ללא אישור של הממונים עליו, והם מדברים על הייתי אומר כמעט השמדת ישראל. הם עוד לא הלכו לשם, אבל עם כל הטילים והרקטות והשריון והדיוויזיות, כשמה הם צריכים את זה?
עוקבים באמת, עוקבים מקרוב מאוד על מה שקורה במצרים, בסופו של דבר גם הם יודעים, וגם אנחנו יודעים שהצבא הישראלי הוא צבא מאוד מאוד חזק, והגיבוי הבינלאומי של ישראל
הוא... גם הצבא המצרי הוא צבא חזק.
הוא צבא חזק. הוא צבא חזק, בגלל זה עוקבים אחרי מה שקורה שם. החיכוך הזה לא אמור לקרות, זה לא משהו שאנחנו...
הם טוענים בגלל מה שאמר טראמפ, וישראל לא הכחישה את זה, שיועברו עזתים למצרים, לסיני.
נשיא טראמפ אמר את זה בצורה אחרת, הוא אמר שהאמריקאים עוזרים משמעותית למצרים.
הוא יהיה מלא בסיוע, כן.
כן, ואם הם לא יסייעו לו, אז הוא לא יסייע להם, אבל זה עניין
שלהם. מיליארד וחצי או 2 מיליארד שקל מועברים למצרים מדי שנה. אבל ראיתי איך הקריין המצרי לגלג ואמר, מה אתם חושבים, שבגלל ה2 מיליארד שקל שלכם, אתם תעבירו לנו את כל העזתים? הוא פשוט צחק על טראמפ.
אני ראיתי כבר אנשים שצוחקים על טראמפ ואז אחרי זה מתקפלים. אני לא מזלזל בנשיא האמריקאי, אני חושב שיש לו עוצמות גדולות מאוד. אנחנו מבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה שם ונדע להגיב אם צריך.
אתם מדברים על זה בוועדת חוץ וביטחון?
מה שמדברים שם, אני
לא... לא שאלתי אותך מה, שאלתי מה אתם מדברים.
עוקבים אחרי כל הדברים האלה, זה אחד הנושאים שעוקבים אחר.
מדאיג אתכם?
תשמע, זה לא עניין של דאגה, זה עניין של מוכנות.
אנחנו מוכנים?
אנחנו מוכנים. צבא חזק מאוד, אנחנו במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני שנה ושנה וחצי, שמחסנים היו ריקים.
תגיד, מתי אנחנו נצא מלבנון? סוריה?
לפי ההסכם זה קורה עכשיו, אנחנו השארנו שם כמה עמדות שבינתיים נשארות שם, בהסכמה אמריקאית.
רק אתמול הפצצתם, הצבא שלנו הפציץ שם מספר טנקים.
בסופו של דבר יש איזשהו מנגנון כזה, יש מנגנון בינלאומי שישראל בעצם מאתרת סכנות, אמורה לעדכן את הכוח הבינלאומי שנמצא שם, אם הכוח הבינלאומי שנמצא שם מגיב, אז הוא מגיב, ואם הוא לא מגיב, לישראל יש את הזכות להגיב בעצמה.
מתי הגיעו אלה שעזבו את הצפון ועברו לתל אביב? חלק גדול מהם בכלל לא רוצה לחזור, הם חוששים עדיין, אפשר להבין אותם.
אפשר להבין אותם, ומי שלא רוצה לחזור זה משהו שצריך לעבוד עליו, וזה לא, אי אפשר פשוט, זה לא מתג שאומרים לאנשים, טוב, עכשיו הכל בסדר, תחזרו, צריך לבנות את האמון הזה גם. מדינת ישראל בשביעי באוקטובר איבדה הרבה מהאמון שהיה לתושבים שלה בהנהגה שלה, אבל בסופו של דבר אני יודע שעושים שם עבודה גם נקודתית, פיקוד העורף עובר שם יישוב יישוב, מסביר להם את הסכנות, חלק מאשר לחזור, חלק לא מאשר לחזור, עושים שם עבודה מאוד אינטנסיבית, יש שם גם ראשי ערים, ראשי מועצות, שבסופו של דבר זו הזרוע הביצועית האמיתית של המדינה, בשלטון המקומי, שיודעים לעשות את זה. אני מאוד מקווה שמדינת ישראל תוכיח את עצמה, ותדע לספק ביטחון אמיתי ומשמעותי לתושבים.
אני שומע את אנשי החמאס, ואני שומע את נתניהו. האם מימוש שלב ב' יכול בכלל להתקיים לאור הדרישות המאוד מאוד ברורות של נתניהו, והאם חמאס יוכלו לקבל את הדרישות האלה, כמו פירוז הרצועה, הרחקת חמאס, זה בר ביצוע?
תה, זה האתגר שצריך לעבור.
זה בעצם השלב...
כן, זה השלב הבא.
הבא והכי חשוב לדעתי. לא שאחרים כן, אבל...
כן, תשמע,
הכל... פה אנחנו מדברים על סיום מלחמה והחזרת... כל החטופים.
כן, הכל זה, בסופו של דבר, הכל פה זה דיני נפשות, וצריך לנהוג ככה גם באיך שמנהלים את המשא ומתן הזה. אני...
אתה מרוצה מהניהול?
תשמע, אני לא מחלק ציונים עד שלא נקבל את כולם. אני חושב שאפשר לעשות את זה קודם, אני חושב שהעסקה
ש... אבל עד כה אתה מרוצה מהדרך?
אני חושב שאפשר היה להקדים את הזמנים. העסקה שאנחנו רואים היום הייתה יכולה להיות לפני כמה חודשים. שמענו את גדי אייזנקוט, שהיה אז חבר בקבינט, שאומר, אותה עסקה הוצאה לנו גם אז, ובגלל לחץ פוליטי לא לקחו אותה.
ושמעתי את נתניהו שאומר, אני הצעתי את העסקה, לולי טראמפ, היא לא הייתה יכולה להתקדם. הרבה מאוד דברים שאנחנו דרשנו, החמאס הסכים עכשיו, ולא הסכים אז.
אני מאוד מאוד מקווה שלא יהיו עיכובים בעסקה, אני מאוד מקווה שחברים בממשלה הזו רגע יבינו מה עומד על כף המאזניים, שלא נשמע אמירות של חצי פופוליסטיות, של למה אסור לחזור, למה אסור לוותר, אנחנו כולם מבינים, אף אחד לא רוצה לעשות עסקה עם הנבלות האלה שקוראים להם חמאס, אף אחד לא רוצה לעשות שום דבר שקשור אליהם ולהטיב איתם. עם זאת, אנחנו... צריכים לבחור את הסדרה העדיפויות שלנו. והסדרה העדיפויות שלנו זה קודם שהחטופים יהיו בבית, ואחרי זה נגן על מדינת ישראל. צהל יודע להגן על מדינת ישראל.
שמת לב שבמהלך 7, 8, 10 חודשים האחרונים, בזמן המלחמה ראינו אין ספור פעמים את מזכיר המדינה האמריקאי, את ביידן הנשיא, והוא חזר ואמר כל הזמן, בכל הרעיונות שלו, מי שהשם זה החמאס, הוא לא מוכן להתקפל. וחמש דקות אחרי זה ראיתי בערוצי התקשורת, שהם אומרים זה ביבי השם. איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה?
תראה, אני לא יודע מה...
אני רואה שאתה מחייך.
לא, כן, אני אגיד לך מה, יש הרבה מאוד פעולות.
לא, שאלתי אם אתה שם, אם גם אתה שמת לב לזה.
לא, אני...
שעדיין עכשיו, שאני שומע אפילו את הנשיא הזה, הוא אומר, רק חמאס, רק חמאס השם, ואז דקות אחרי זה אני רואה בטלוויזיה, שאומרים, כן, ביבי, יכולת לחזור על זה, ואייזנקוט, יכולת לעשות את ה... מתווה הזה לפני 6-7 חודשים.
אני מבין את השאלה.
אז למי להאמין?
לדן
הווייס או לנשיא ארצות הברית?
זה לא שאלה למי להאמין, זה
שאלה... לא, אני רק שואל, כי אני לא יודע.
לא, אז אני אגיד לך, זה לא שאלה למי להאמין, אבל זה כן שאלה של טקטיקה ומסע ומתן. מה שאמר מזכיר המדינה האמריקאי, אני מאמין לו. אני באמת מאמין לו שזה מה שהוא חושב. מה שאנשים אומרים בארץ...
זה לא מה שערוצי התקשורת חושבים.
מה שאנשים אומרים בארץ זה שנתניהו הקשה עמדות לפעמים שלא לצורך. נתניהו לפעמים אמר אמירות שפגעו במסע ומתן, והשרים שלו...
מי אמר את זה? בתקשורת והאופוזיציה.
אבל אני אומר לך, לא עניין של אופוזיציה, אני אומר לך שהיו דברים שלא היו חייבים להיאמר, אמירות של שרים שלא צריך להגיד, בסוף הדעת אתה מנהל מסע ומתן.
טוב, אתה מדבר על...
אני מדבר על...
סמוטריץ' ובן גביר, בסדר, בוא נניח אותה בצד רגע.
וקרי, ויש לי עוד רשימה גדולה, אבל לא צריך את כל האמירות האלה, בסוף אתה מנהל מסע ומתן על חיי אדם, שנמצאים שם, אנחנו שומעים את החטופים שחזרו, איך הם הוחזקו ובאיזה תנאים ומה קרה להם שם. וזה עוד מה שהתקשורת משדרת, יש הרבה דברים שתאמין לי שאף אחד לא רוצה לשמוע מה הם עברו שם, ואני אומר לך, כל ניסיון לעשות שרירים, כל ניסיון לחמם את המסע ומתן, כל ניסיון להיות פופוליסט, הוא לא במקום, זה הזמן שצריך להחזיר אותם כמה שיותר מהר, ואחרי זה לריב אחד עם השני, שזה מספיק זמן.
אתה יודע, אני אוהב לראיין אותך, אתה יודע למה? אני אומר לך, לפעמים יש לי איזה מין, אולי זה מזיק לי, אבל... אתה יודע, אני מראה פה אנשים אחרים, הם מדברים בכזה להט על כמה הקואליציה הזאת היא לא טובה וגרועה וככה. אתה מנסה להסביר את זה קצת אחרת, למה?
תראה, אני כנראה פחות אדם שאוהב מלחמות לצורך המלחמות, אבל אני רואה את הדברים כמו שהם. אני חושב שהאמירות הפופוליסטיות...
ואני לא מתכוון רק מהאופוזיציה, אני מתכוון גם מהקואליציה. כשאני מראה פה אנשים, לפעמים הם ממש משתלחים. קואליציה באופוזיציה, אופוזיציה בקואליציה. ושאלתי אותך בחדר, למה כשאתם יושבים במזנון הכנסת, ואתם מדברים נורא יפה אחד עם השני, דקה אחר כך אתם עולים למליאה, ושופכים אחד על השני אש וגופרית ותמרות אשן.
תראה, אני אגיד לך את האמת, יש דברים שבאמת צריכים לריב עליהם. היו הרבה דברים בקריירה שבא במושב הזה שרבנו עליהם, ובצדק, עסקת החטופים זה הדבר שאני חושב שהכי צריך לריב עליו, ורבתי עליו. אם תבדוק, אתה יודע, תבדוק את הדברים שלי, אני לא חוסך מהם ביקורת, אני חושב שזה אמירות מיותרות.
ביקורת זה דבר בסדר, אבל...
אבל אני כן חושב שצריך שיח...
הסגנון?
אני חושב שצריך שיח נורמלי וצריך סגנון מכבד את כולם, אבל לצערי הרבה מאוד אנשים משתמשים אתה יודע, בסוף זה משודר והפופוליסטיות היא גוברת בקרב יותר מדי אנשים וזה גולש החוצה, בסוף מה שקורה שם גולש החוצה גם למדינה וזה חבל.
שמת לב לעוד דבר מעניין, שגם האופוזיציה שינתה את טעמה. למה? כי כשטראמפ דורש לקיים את המתווה שלו וסמוטריץ' ובן גביר מאמצים את המתווה שלו, אתם גם מדברים קצת פחות בלעת.
תשמע, אם מחזירים את החטופים, אנחנו בעד. אמרנו את זה עוד לפני שטראמפ נבחר, ולפיד אמר את זה בערך מהיום הראשון, שאנחנו ניתן גב לכל עסקת חטופים. אין לנו פה, אנחנו אפילו לא, אין מצמוצים פה, אין בלבולים פה. כל מה שצריך לעשות בשביל להחזיר אותם, אנחנו נעשה.
אתה מרוצה מההתנהגות, מההתנהלות של צהל בזמן האחרון?
מאוד.
ובכלל?
אני חושב שצהל עשה קאמבק...
הצלחנו להחזיר לנו את ההרתעה
לחלוטין.
אני אומרים המשוגעים האלה לא להתחיל איתם.
זה לא עניין שלא להתחיל איתם, גם רואים את הרמה של התחכום ואת הרמה של הדיוק ואת המבצע של הביפרים והרבה מאוד מבצעים שכן יודעים עליהם ופחות יודעים עליהם, ואני אומר לך שאומות העולם לוקחות הרבה טיסות לבן גוריון בשביל ללמוד מצהל איך עובדים, שטח בנוי, שטח לא בנוי, הרבה מאוד דברים שאנחנו עשינו, זה דברים שאנחנו נראה אותם בסרטים בהוליווד עוד כמה שנים.
תוכנית ההגירה מרצון שמוביל הנשיא טראמפ. אני חוזר קצת למצרים, כי הם
עלו
על בריקדות.
כן.
אבל אני שואל אותך, מה שהבנתי, שוב, זה אתמול שמעתי, שרוצים להקים מנהלת הגירה מרצון. מכיר?
שמעתי אמירות של שר האוצר, ששכח שהוא שר אוצר, הוא כל היום מתעסק בדברים
אבל
האלה.
אבל מה, זה לא רעיון טוב?
אני לא יודע אם זה רעיון טוב או לא רעיון טוב, אני חושב שזו יוזמה אמריקאית. האמריקאית צריכים לפתור את הנושא הזה מול המצרים ומול הירדנים ומול עוד כמה רעיונות שיש להם.
לא, הוא לא דיבר על מנהלת הגירה מרצון למצרים, הוא דיבר כללית.
כן, כללי. מול מי הוא יעבוד? מי זאת המנהלת הזאת? זה בדיוק הפופוליזם שאני מדבר עליו. מי יהיה במנהלת הזאת? מול מי הוא יעבוד? הוא יעבוד מול האמריקאים שלא צריכים אותו. אז אני אומר, אתה רוצה להקים משהו, בסוף אתה רוצה לעבוד. האמריקאים לא צריכים אותך, לא צריכים את המנהלת הזאת. הם מסתדרים לבד יפה. הפלסטינים לא ידברו איתך הרי, המצרים לא במשחק, והירדנים לא רוצים לדבר איתך, אז בשביל מה אתה עושה? זה בשביל כותרת בעיתון?
לא, אבל הירדנים מדברים יפה מאוד עם ארצות הברית.
נכון, אז
מתפתלים, אבל מדברים.
אז בגלל זה אני אומר, הכל מתנהל בסוף מול וושינגטון. אז בעצם שאתה אומר את הדבר הזה, אתה רוצה כותרת בעיתון. אז אני מציע לשר האוצר גם מפה, שאתה רוצה כותרת בעיתון, תרים טלפון לדוד בן בסט, תגיד מה שאתה רוצה, ניתן כותרת בעיתון, אל תעשה נזק.
שמעת על הפרשה של שדה תימן. אתה יודע, זה היה בסמוך מאוד, או אחרי תחילת המלחמה. ואני לא האמנתי למה שאני מסתכל וקורא ושומע. לקחו הצבא חיילים, הפרקליטה הצבאית החליטה שהיה פה אונס, מסתבר שלא היה ולא נברא, אפילו משל לא היה. היא עשתה נזק למדינת ישראל, אני חושב, לא?
היא לא החליטה שהיה אונס, היא החליטה שצריך לחקור את הדברים.
אבל לא היה, לא היה אפילו כלום, בשר לא היה.
אני אגיד לך מה, ברגע שמגיעה טענה, אם לא תחקור אותה...
אתה מבין איזה נזק נעשה למדינת ישראל?
אני מבין את הנזק ואני גם אומר שמצח היו צריכים לפעול בהרבה יותר רגישות, לא היה צריך לעצור אותם כמו שעצרו.
ולעצור אותם שם בשדה תימן ליד המחבלים.
לא היה צריך לעצור אותם כמו שעצרו ולא היה צריך להתנגל. אבל אני אומר לך, ברגע שיש טענה... שלא נחקרת, אז בעולם מתחילה תיאוריית קונספירציה, וככה נצרים...
לא דיבר על לא נחקרת, מדובר על זה שהיא נתנה הוראה, ועשו את זה בצורה מאוד קסה.
בסוף, יש איזה נועה כזה להאשים תמיד את היועמאשים. אני לא...
אני לא מאשים, אני מדבר על העובדות.
אז הנה, אז אני אומר לך מה העובדות. בסוף הגיעה פנייה לפרקליטות הצבאית, הפרקליטות הצבאית אמרה צריכים לחקור. זה עובר למצח. מצח לא קשור לפרקליטות הצבאית, זה גוף נפרד לגמרי של המשטרה הצבאית. הם בחרו לשלוח חוקרים בצורה לא נכונה לדעתי, כי הם פחדו משיבושים. לא נכונה, טעות.
שיבושים.
לא צריך להתנהג ככה ללוחמי צהל, אבל אני אומר לך...
לא היו יכולים להיות שם שיבושים, כלל וכלל לא.
או שכן או שלא, ככה הם חשבו. אבל אני אומר לך, עובדה...
ומסתבר שהם טעו.
אני חושב שמצח היו צריכים לפעול ברגישות הרבה יותר גבוהה, בטח מול לוחמים גיבורים שמגנים עלינו כבר שנה שנשארו שם, אבל אני אומר לך.
אתה יודע, את הנזק הזה אנחנו ניסה עוד הרבה זמן, כי עדיין באמצעי התקשורת בחול, עדיין מדברים על זה, עדיין לא מזכירים אפילו שבעצם לא אונס, לא מתקרב לזה.
קודם כל...
ואתה מבין את המשמעות שב-CNN או ב-BBC, שאנחנו מכירים את העוינות שלו, הם מדברים על זה שחיילי צהל התנהגו בדיוק כמו הפושעים שטבחו בנו ורצחו בנו. ובעזרתה האדיבה של הפרקליטות הצבאית.
אז קודם כל אני מסכים איתך שההסברה הישראלית לא קיימת. כי אם הייתה הסברה הישראלית קיימת, אז הם היו יודעים את ממצאי הבדיקה. אבל צריך גם לדבר על כמה קצינים יכולים לנסוע לחול, לוחמים שיכולים לנסוע לחול. כל המנגנון הזה של הפרקליטות הצבאית בסופו של דבר גם מאשר לנו הרבה יותר חופשיות בשדה הקרב, מאשר מטרות, ושומר על חיילים בעולם. צריך תמיד לזכור את זה שיש גם...
פעם חשבתי כמוך. זה לא עזר לנו. אני רואה את התובע של בית הדין בהאג, המנוול הזה, שהחליט שהוא צריך להוציא צו מעצר, קפצו על זה כל הנוחבות שמטיילים בעולם, קפצה על זה ספרד, ואנגליה, ועוד כמה מדינות נחמדות, ואתה רואה את ההמשך.
אני מסכים איתך שהוא,
יש לנו אנטישמי, יש לנו תרומה גדולה,
אבל,
בהתנהגות שלנו.
אבל שים לב, אף חייל ישראלי לא נעצר בעולם. זה לא סתם, זה בזכות הפרקליטות.
זה תודה רבה, לא בטוח.
אני אומר לך.
אז למה, אז אם מה שאתה אומר זה נכון, אני גם פעם חשבתי כמוך, אם מה שאתה אומר זה נכון, תסביר לי את העובדה שמוצאים צווי מעצר נגד חיילי צהל.
זה, יש, יש, צריך להבין רגע את ההבדל. בית הדין הפלילי הבינלאומי לא הציע צו מעצר נגד חיילי צהל בכלל, בזכות עבודה של הפרקטות הצבאית, בזכות זה שהמערכת משפט פה עדיין חופשית, עדיין עצמאית, עדיין חוקרת.
מי הוציא?
לפעמים חוקרת לא טוב, כמו שדיברנו עליו קודם, אבל עדיין אין לנו צווי מעצר. זה שיש מדינות עם שיטות,
יש.
זה שיש מדינות עם שיטות משטר שאומר, עכשיו אנגליה, אזרח יכול להגיש תלונה נגד מישהו חושב שצריך להגיש נגדו תלונה, וזה נחשב במישור הבינלאומי. אין בעיה, אני מבין את זה, אבל זה לא בית הדין הפלילי בחול הוציא עכשיו תלונה נגד חיילי צהל, וזה בזכות הפרקיטות הצבאית, שאני לא הדובר שלה, אבל אני אומר לך, עושה הרבה מאוד דברים טובים, ונותנת לנו חופש פעולה צבאי משמעותית. תשמע את הרמטכ"ל, מה אומר.
הרבה מאוד דברים טובים, זה אני מסכים איתך, אבל לא רק. החוק לביטול אונר"א, אני אומר לך יישר כוח, חוק שלך.
תודה רבה.
אתה יודע, אתם, אנחנו, המדינה, צועקים כבר שנים שאונר"א זה בעצם בית מחסה למחבלים. ואני שמח שהובלת את זה צעד אחד קדימה, ספר לנו.
אונר"א זה אחד החוקים באמת הכי מאתגרים שהעברתי בכנסת. זה היה חוק נגד העולם ונגד הרבה מאוד משרדי ממשלה שפחדו להעביר את החוק הזה. החוק הזה בעצם התבסס על מודיעין שהיה 107 באוקטובר, אבל גם היה הרבה לפני, שאומר החמאס השתלט על אונר"א, התחיל דרך ארגון העובדים של החמאס, של אונר"א סליחה, החמאס השתלט עליו, הוא הפך להיות יור ועד העובדים, והתחיל להכניס אנשים, ואז התחילו להשתמש במתקנים שלהם, ואז אנחנו רואים עדויות של שורדת שבי שאומרת, הוחזקתי במתקני אונר"א, שדרך אגב עכשיו אנגליה בגלל זה הפסיקה את המימון שלה עד לחקירה, ואנחנו באנו ושמנו את זה על השולחן, דרך אגב היו לי שותפים לחקיקה הזאת, את יוליה מישראל ביתנו ודני לוז מהליכוד, ואנחנו באנו ואמרנו, לא יהיה יותר. לא יהיה יותר, למרות שהשגרירים בעולם כולם עלו לרגל הכנסת, והממשל האמריקאי הקודם מאוד לא אהב את זה, ומשרד החוץ לא עשה לי חיים קלים, ומשרד המשפטים וכל משרד שאתה מכיר, אבל בסוף אמרנו לא יכול להיות שמדינת ישראל אחרי השביעי באוקטובר תמשיך לעצום עיניים מול ארגון טרור שנמצא 2 קילומטר מהכנסת במזרח ירושלים, ונמצא לנו על הגבולות ונמצא לנו בכל מקום, ואנחנו אמרנו הוא ייסגר. צקצקו. לא האמינו שהוא ייסגר, אבל בסופו של דבר, אונר"א, החל מלפני חודש וחצי, לא פועלת יותר במדינת ישראל. את שלשום, פעם ראשונה, נכנסו למחסנים הלוגיסטיים שלהם, 40 דונם במזרח ירושלים, התחילו להחרים ציוד
וספורות. כן, וגם שם הם ניסו לגרש את ה...
וגם שם היו, היו שם מאומות.
כן.
אבל נכנסנו והצלחנו, וכוחות של צהל ומשטרה...
הצלחנו?
הצלחנו. הוצאנו אותם, הם לא יעבדו יותר במדינת ישראל, ואני אומר לך, אנחנו עובדים על זה גם בעולם. הגוף הזה יוחלף, לא יהיה, הגוף הזה שהוא בעצם חמאס, לא יעבוד יותר באזור שלנו.
אתה יודע, לפעמים נדמה לי שאנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור. אתה מכיר את הארגון שנקרא USAID, את הסוכנות כן. הזאת?
מה שעכשיו סגרו.
כן, שחת הכתבה של יום שישי, תקרא. אני לא מצליח להבין איך אנחנו בכלל לא העלינו את הנושא הזה, כשהיה ברור שהארגון הזה, ארגון אמריקאי, שעושה גם דברים טובים, הוא מימן את ה-BBC, ה-BBC אנחנו יודעים שזה גוף עוין לישראל, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא תיאר את המלחמה שלנו באויבים הנאצים האלה, עד שהגיע הנשיא באמת שמסייע מאוד לישראל,
מאוד.
טראמפ, ואמר כמה עובדים יש לכם? 14,000, ממחר יש לכם 200, 170, בעצם הוא פרק את הארגון הזה. ואנחנו הטמבלים יושבים ולא עושים כלום עם הדבר הזה. לא העלינו את זה, לא הצפנו את זה, לא אמרנו כלום, והם מממנים את הגרועים שבאויבינו, כך לפי תחקירים בינלאומיים, שעכשיו מתחילים לצאת. מה אמר הסנטור לינזי גראהם? מה אמרה הסנטורית אחרת? ארגון נורא, שהוא מערבב את הטוב שהוא עושה, עם הרע מאוד שהוא עושה. ומה אנחנו צריכים לחכות לנשיא ארצות הברית שיפרק את הארגון הזה?
דרך אגב זה תמיד ככה, הם מסווים בתוך הרבה מאוד רע את הדברים הטובים שהם עושים. אני שמעתי את זה מהלך כל החקיקה של אונר"א, למה העובדה שהם תומכים במקלט לא משנה למה, אז אנחנו צריכים לאפשר להם את זה, כי אחרת זה ייפגע בדבר הגדול. תמיד הם עושים את זה וצריך בגלל זה להסתכל באמת על הראיות כמו שצריך. אני מסכים איתך, ההסברה הישראלית על הפנים בעולם. אין לנו מי שמנהל את ההסברה הישראלית, אף אחד לא מתעסק בזה. מי שמתעסק בהסברה הישראלית היה צריך לאסוף, כמו שידענו לעשות בארץ, דרך אגב באונר"א, היה צריך לאסוף ראיות, היה צריך לבוא עם עדויות לממשל האמריקאי ולהגיד לו, תקשיב, תראה מה אתה מחזיק, זה לא היה קורה. אבל אם אני אשאל אותך, אתה תדע. אבל אם תשאל את המאזינים שלך עכשיו, מי שר ההסברה במדינת ישראל, אף אחד לא יודע. לא קיים. זאת חלק מהבעיות שלנו, אני מאוד שמח שהגיע נשיא מאוד פרו-ישראלי, שעושה את, את המשימות האלה גם בשבילנו.
אתה יודע, יש לי רעיון בשבילך. תתקשר עם השגריר האמריקאי בישראל, ותגיד לו שיש מדינה אחת שמחויבת, לא אחת, יותר, אבל אחת, מחויבת על פי חוק לקבל את כל העזתים אליה. למדינה הזאת קוראים ספרד, ויש עוד מדינה אחת, דרום אפריקה. למה שתי המדינות האלה מחויבות על פי חוק? כי הם קבעו שישראל היא מדינת אפרטייד, זה עוד כלום, הם קבעו שאנחנו בעצם מבצעים רצח עם. על פי החוק הבינלאומי, מדינה שטוענת שמדינה אחרת עושה, פוגעת באזרחים עד כדי רצח עם, מחויבת לקבל את האנשים הללו. על פי חוק, החוק הבינלאומי. אולי תציעו, אתה מכיר את כל האנשים האלה, אולי תציעו באמת שיצא קצת חוצה, לא על מצרים, מצרים תזו בצד, שספרד חייבת לקבל אותם. אולי תתחילו באמת לקחת מטוסים ותתחילו להעביר אותם לפי מה שטראמפ מבקש.
אני בעד הגירה מרצון, קודם כל דבר חיובי, מי שרוצה ללכת שילך.
אתה יודעת שיש חוק כזה?
כן,
מי שקובע שנעשה רצח עם, מחויב לעצור את רצח עם בקבלת אותם אזרחים למדינתו.
אני, קודם כל זה דבר מעניין. אני מאוד אשמח לעזור בזה, אני מוכן לפנות ביום ראשון
ברצון,
בבוקר.
כמובן מרצון, לא בכפייה.
ברור, מרצון, לפנות ביום ראשון בבוקר ולבקש את זה. אני מניח שאף מדינה לא תרצה לקבל אותם, כי אנחנו רואים את האוכלוסייה הזאת.
ספרד?
אבל אני מוכן לנסות לעשות את המעשה.
אבל אתה יודע מה, אני מציע אולי שתבקשו מאחד הגופים הבינלאומיים להתחיל, או מארצות הברית אפילו, להטיל סנקציות על ספרד ועל דרום אפריקה, שהם לא מקיימים את החוק הבינלאומי ולא עוזרים לאלה שלדעתם עוברים רצחם.
זה טענה יפה. אני מבטיח שאני אבדוק אותה.
שמחתי לעזור.
כן, כמו שאני יודע לעשות דברים, ואנחנו, אני אשמח לנסות לקדם דבר.
אני יכול להגיד לך שכשכתבתי את זה אחרי שהם הכריזו בכל תרועה רמה או מעל כל במה שאנחנו טובחים ומבצעים רצחם, אז באחד המאמרים כתבתי כתבה גדולה מאוד על ספרד, וקיבלתי בתגובה איזשהו אימייל מאחד הסנטורים בארצות הברית, שכותב לי, האם אני אוכל להעביר לו עוד פרטים. אז העברתי לו את מה שהיה לי להעביר. אבל אתם ממשלת ישראל, אתה לא הממשלה אמנם, אבל אתה מדינת ישראל, אתה מייצג. תתחילו לעבוד בעניין הזה.
דרך אגב, זה שוב פעם אותו נושא של הסברה שלא קיימת, שאין שר שבדיוק זה מה שהוא צריך לעשות, לקחת את הדברים האלה ולהתעסק בזה בעולם. תחשוב אם היה שר הסברה במדינת ישראל, שהיה לוקח את הדבר הזה, מרים אותו, ואומר, חבר'ה, אתם טענתם שאנחנו מדינת אפרטייד, מדינה שמבצר את רצח עם, בבקשה, תפדל, קחו אותם. ואז היית רואה שזה לא קורה, וכל הבלוף הזה היה יוצא החוצה. אבל ממשלה בסוף עם 36 שרים, שאף אחד לא מתעסק בעיקר.
אני רוצה לדבר איתך על עוד שני נושאים. אחד מהם זה וולט.
וולט.
מה הסיפור שם?
תשמע, וולט התחילו בתור דבר טוב, נתנו פלטפורמה דיגיטלית למסעדות, בעצם להשתמש בשירות משלוחים. הם לא מעסיקים את השליחים האלה, אבל הם נותנים איזשהו מנגנון, פלטפורמה דיגיטלית להסיק שליחים. מה קרה מאז אבל? הם הפכו להיות מאוד מאוד גדולים, בעצם הם שולטים היום בשוק, ושם הם עושים פעולות שהן פעולות לא טובות. מה לדוגמה? הם לא מאפשרים למסעדה לתת מחיר אחר בתוך המסעדה. כלומר, וולט היום גובים ממסעדות בערך 30% עבור השירות, ועל זה ללקוח יש עוד דמי תפעול ודמי משלוח. כלומר, המחיר שאתה משלם על ארוחה שאתה היית קונה במסעדה היא 40% יותר. סתם דוגמה, הזמנת המבורגר, במקום שיעלה לך 40 שקלים במסעדה, עולה לך 70 שקלים פלוס במשלוח. עכשיו, המסעדות באות ואומרות, מי שכבר בא אלינו ולא משתמש בוולט, תנו לנו למכור ב-40 שקלים. בזה הם לא מסכימים. מה שמייקר משמעותית הכל במדינת ישראל, עכשיו זה חורה גם לסופרים שהם עושים גם משם אחלה משלוחים, ואנחנו מבינים שיש לנו פה בעיה של מונופול, רשות התחרות קצת הייתה מנומנמת בעניין הזה, הערנו אותה, עשינו
קצת.
דיון, כן, קצת הרבה, עשינו דיון ראשון שיעיר אותה בנושא, אני מקווה שאני אקבל חוות דעת ממנה כבר בשבוע הבא, בהתאם לחוות הדעת שלה, אנחנו נדע איך לפעול, אם צריך פה חקיקה, אם נצטרך, אם מספיק לעבוד מולם, נראה איך אנחנו עושים את זה.
אתה לא יכול לעבוד מולם, אתה צריך לעשות את זה.
קשה לעבוד מולם.
תראה, חקיקה זה הדרך הטובה ביותר לגרום לכך שמסעדות לא יצטרכו להעלות את המחיר בגלל שוולט מכריחים אותם.
נכון.
ואתה קראת גם להחרים אותם?
תראה, אני אגיד לך, אני מאוד בעד שוק חופשי. אבל פה השוק...
זה כבר לא חופשי בכלל.
זהו, אבל הוא לא חופשי. ובגלל זה אני אומר, האזרחים צריכים לדעת שמשלמים 40% יותר על מנות ממה שהם אמורים לשלם.
ווולט, העלה את המחירים בשוק?
משמעותית העלה את המחיר בשוק.
שזאת אומרת, הוא העלה את המדד יוקר המחיה.
בצורה משמעותית.
זה חלק מהם. ואתם יושבים בשקט ולא עושים כלום.
אז הנה, אנחנו פה כי עשיתי. אז עכשיו...
וזה כבר קורה הרבה זמן.
זה קורה הרבה זמן. בסוף צריך לזכור, אני חבר כנסת באופוזיציה, אני לא מצליח לעשות הרבה כמו
שאתה... אבל אין לי ספק שאם אתה תיגש לחברי כנסת בקואליציה...
אנחנו עושים את זה, אנחנו נעשה את זה ביחד.
ברור.
ואני אומר לך, את הדבר הזה אני לא הולך לעזוב, זה יהיה משהו שאנחנו נמצא
את הפתרון. סוכל לעזוב את זה.
צריכים להבין.
אתה יודע כמה זה עולה למדינת ישראל כל עלייה במדד...
מיליארדים.
של מיליארדים.
כן. צריך להבין שכל מה שאתם אוכלים במסעדה שעובדת עם וולט, עולה 40% יותר סתם. באים בעלי המסעדות, באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו לא יכולים להגיד זה בדיון, אני אומרים את זה לך, יכולים להזיל את כל התפריט ב-40%.
זה איך תקרא לזה, אני לא יודע.
זה זועזות מצח.
זה מטריף.
כוח יותר מדי גדול של חברה אחת, שצריך לרסן אותו, ואם צריך שבחקיקה אני אגביל את האפשרות לחייב מסעדה לאותו תפריט, מוכנה, כן. לא רק שהיא מוכנה, גם עשו את זה כבר...
מחתום עליה?
כרגע היא עוד לא הוגשה, אז אף אחד עוד לא חתום עליה, אבל אני יכול להגיד לך שלקחתי דוגמה מקליפורניה שעשו את זה כבר שם, מעוד מדינות שעשו את זה בעולם, הבעיה הזאת לא, היא לא בעיה רק שמדינת ישראל, פשוט השוק במדינת ישראל הוא כל כך
כמה,
קטן,
אתה יודע כמה הם בזים לכנסת ישראל, הוולט הזה?
ברור.
הם אפילו לא הגיעו לישיבה שאתם זימנתם.
לא, הם הגיעו, יאמר לזכותם שהגיע
בפעם השנייה, פעם ראשונה הם לא הגיעו.
הגיע משנה למנכ״ל, תשמע, הם בסופו של דבר אומרים, אנחנו חברה פרטית. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים.
מה זה חברה פרטית? מונופול.
נכון.
יש חוק.
נכון, ובגלל זה...
ואתם לא מפעילים אותו.
אני חושב שפעם ראשונה הם נתקלו בחבר כנסת שהוא באמת נחוש, הם לא יודעים עדיין איך לאכול את הדבר הזה. אני מאוד מקווה שהם יביאו הצעה מטעמם לבטל את הדברים האלה, אם לא תהיה חקיקה והיא תוגש שבוע הבא.
אני מאוד שמח לשמוע את זה. אחד הדברים שאנחנו נתקלים זה האלימות במגרשים, משחקי כדורגל, בעיקר. איזה חוק אתה רוצה להביא?
אנחנו בעצם הבאנו את חוק האלימות בספורט, שזה קרה אחרי המשחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שגם פוצץ, שראינו שם אלימות משמעותית, מסכנת חיים. ושם התחלנו לחקור את הנושא הזה, וראינו, אנחנו מבינים את הסיבות. חלק מהסעיפים בחוק אומר שאסור יהיה להסוות פנים. מה הם עושים? הם נכנסים עם מסכות סקי, לא יודעים מי הם, תוקפים, הם זורקים אמצעי
חזיזים,
אמצעי נפץ אחרים גם, בעצם מסכנים חיים של אנשים. בסוף, משפחה נורמטיבית, אני לא לוקח את הבן שלי משחקי ספורט, בשביל שלא ייחשף לאלימות הזאת. עזוב אותי, שתי היועצים שלי היו במשחק, אני התקשרתי להם לבדוק אם יצאו מזה, כאילו הם עכשיו נכנסו לפעולה בכפר עוין. ושם אמרנו, יהיה לזה סוף, לחקיקה הזאת יש קונצנזוס, חתומים עליה כל המפלגות בכנסת, מוביל אותה ביחד איתי יוסי טייב משס, הוא גם יושב ראש ועדת הספורט והחינוך של הכנסת. מחכים לתשובה משר הספורט, ממיקי זוהר, שאני חושב שיתמוך בהצעה הזאת, ואנחנו נריץ אותה מהר.
דיברת איתו?
דיברתי איתו, הוא מכיר אותה, אני חושב שזה ירוץ מהר, גם יו"ר הוועדה שאמון על כתיבת החוק, חתום על החוק, אז זה יתקדם.
חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.